בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שני, 13 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. בתור ילדים, הדור שלי לפחות, היה נתקל ברעב אמיתי, קיצוני, רעב של אנשים שמסתובבים עם בטן נפוחה. בתור ילדים היינו נתקלים בזה בצורה של איום. איך אתה לא מסיים מהצלחת בזמן שבאפריקה יש ילדים רעבים? אתם מכירים את זה. רעב זו תחושה נוראית. היא משתקת, היא מתסכלת, היא כואבת פיזית ומנטלית. יש לחץ בראש, הגרון מתייבש, הבטן חלולה הולכת ומצטמקת, כאילו עוד רגע נדבקת לגב. ואנחנו, רובנו המכריע, בטח, הכרנו את התחושות האלה, את הנושא הזה, רק כשאימא הייתה מאיימת שנסיים מהצלחת ומהר. וזה לגמרי המזל שלנו, כי יש רעב, והוא אמיתי. ועכשיו הצטברות של נסיבות הובילה את העולם למה שנראה כמשבר המזון החמור ביותר בעשרות השנים האחרונות. באום כבר הגדירו אותו כחמור ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. וזה כבר לא רק משבר של אפריקה, זה לא רק משבר של העולם השלישי, כי בקצב הזה, בנסיבות האלה, המשבר הזה יגיע לכל מקום, בכל מיני צורות. אז הפעם אנחנו עם משבר המזון בעולם. זה שמורגש כבר עכשיו, וזה שיורגש אפילו יותר בעתיד. קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ שלנו, שלום.
שלום, אלעד.
עד כמה אנחנו צריכים לדאוג?
אז אנחנו צריכים לדאוג. קודם כל צריך להגיד, המשבר הזה, המתהווה, עדיין לא מורגש, אבל הוא כן יכול להיות מורגש לקראת סוף השנה הנוכחית, או אם המצב במלחמה בין אוקראינה לרוסיה יחמיר עוד יותר, אז בטווח של חודשים. כרגע העולם למעשה עובד על הרזרבות. בוא ניקח למשל חיטה. חיטה בגדול יש שני מועדים בשנה שיש קציר. אז כרגע רוב המדינות עובדות על מה שיש אצלהן במאגרים, שגם כן הולכים ומדלדלים, ונוצר מצב בגלל המלחמה שבאוקראינה, לפי הערכות של סוכנות המזון של האום, כרגע מעוכבים 22 מיליון טונות של חיטה בסילואים שמחכים רק לצאת דרך הנמלים, אבל לא מצליחים. בסוף יולי אמור להתחיל קציר נוסף באוקראינה, ולמעשה בהנחה שהוא יתנהל כסדרו, וגם על זה, עם זה יש בעיות, בהנחה שהקציר של החיצה יצא לפועל, אנחנו נגיע לסתיו עם כ-70 מיליון טונות מעוכבים באוקראינה, שלא מוצאים את הדרך מהנמלים מחוצה. ואז למעשה אנחנו נראה את המחסור בלא מעט מדינות.
כלומר, אם דיברנו על הצטברות של נסיבות שמרכיבות את המשבר הזה, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה היא חלק מרכזי. למה? למה דווקא המלחמה הזו מדרדרת את העולם למשבר מזון?
אוקראינה ורוסיה, שתיהן, הן מכונות אסם התבואה של העולם. הן למעשה נחשבות יצואניות מספר 3 ו-4, רוסיה יצואנית השלישית בגודלה, ואוקראינה הרביעית של חיטה, של דגנים, של תבואה בכלל, של שעורה, חלק מהם גם מייצאות שנים לחקלאות במדינות אחרות. למעשה בשנים האחרונות הן אחראיות ליותר משליש מהחיטה העולמית בכל העולם, והן למעשה את עיקר הייצוא שלהן מעבירות למדינות במזרח התיכון ולמדינות באפריקה. מדינות אולי העניות ביותר, הנחשלות, אין דואגות להעביר להם את החיטה, את הדגנים, כשעיקר הייצוא, ופה הדגש, עיקר הייצוא הוא דרך ימית, דרך הנמלים שלהם.
זהו, את מדברת כאן על הייצוא מרוסיה ואוקראינה. סין והודו בעיקרון מייצרות יותר חיטה מהן, אבל הרבה מהייצור הזה נשאר אצלן, לצורכי פנים. רוסיה ואוקראינה לא רק מייצרות, הן מייצאות החוצה, גם באזורים שציינת הן מייצאות גדולות מאוד, לפחות בחלק מהמדינות האלה. ועדיין, למה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה מפריעה לכל הדבר הזה?
אוקראינה נהנתה לפני המלחמה מיציאה לים השחור. יש שם 6 נמלים מאוד גדולים, מהנמל העמוס והגדול ביותר באודסה שכולנו מכירים אותו, יש נמלים נוספים במיקולייב ולאורך החוף, על כל הנמלים האלה מוטל מצור ימי. עכשיו, חלק מהשטחים כבר נכבשו על ידי רוסיה, בנוסף, ברגע שמריופול נפלה לידי הרוסים, אז גם למעשה הוטל מצור ימי על הנמל במריופול, שהוא למעשה יציאה לים אזוב. למעשה, לאוקראינה אין היום יציאה חופשית לים, וזה חלק גדול מהמסחר שלה.
אז זה לא שאוקראינה לא רוצה לייצא את חומרי הגלם והמזון שנמצא אצלה, האוקראינים פשוט לא יכולים לעשות את זה.
הם לא יכולים. וזה הולך וגובר החשד שגם יצירת משבר המזון הזה היא מהלך מחושב היטב, מתוכנן מראש של הקרמלין, כמובן של ולדימיר פוטין. בנוסף, יש טענות שהקרמלין נתן הוראה ישירה לצבא הרוסי לפגוע בכוונה בשדות חקלאים, במיוחד בתקופה הזאת, רגע לפני הקציר, יש תיעודים של פגיעה במפעלים של דשן, פגיעה בציוד חקלאי. ואז נכנס נדבך נוסף, וזה מה שהאום וארצות הברית מאשימים את רוסיה, שרוסיה פשוט גונבת מאוקראינה תוצרת חקלאית. היא נכנסת לשטחים שנמצאים בשליטתה, היא מעמיסה על מסעיות, ויש תיעודי לוויין של כל הדברים האלה, היא מעמיסה כמויות גדולות של חיטה, של שעורה, של תבועה, היא לוקחת את זה לשטחים שנמצאים ברשותה, ושמה למעשה ממתינות ספינות מסע רוסיות, ואז מעמיסה את התוצרת על הספינות, הספינות האלה יוצאות לשייט, ולמעשה היא פותחת מעין שוק שחור לחיטה, שעורה, לתבועה בכלל, ומציעה אותו במחירים מוזלים למדינות אפריקה שצריכות, למדינות כמו פקיסטן, למדינות כמו אפגניסטן, ולמעשה גונבת את ההכנסות מאוקראינה בניסיון למוטט את המדינה גם כלכלית. יש הערכות שכ-600 אלף טונות של חיטה הוצאו בדרך כזאת מאוקראינה ממש בשבועות האחרונים, כשארצות הברית פועלת בניסיון להטריע בפני אותן מדינות, אם יגיעו אליכן ספינות מסע רוסיות, אפילו שולחת את השמות בדרך מחלקת המדינה, אתם מתבקשים לא לקנות מהם את הסחורה הזאת, אם מדובר בסחורה גנובה מאוקראינה.
מעניין. אז בכל מה שקשור לסחורה האוקראינית שהגיעה לרוסיה, לרוסיה יש בעיה לייצא אותה, זה ברור. אבל מה עם הסחורה שרוסיה בעצמה מגדלת? הם מן הסתם מוכנים למכור את הסחורה הזו, וכאן למערב אין סיבה להתנגד.
אבל בואו נראה את התנאים שרוסיה הציבה. רוסיה דורשת הסרה של חלק מהסנקציות שהוטלו עליה, ובנוסף, רוסיה מאשימה למעשה את אוקראינה, שברגע שהוטל המצור הימי, אוקראינה דאגה למקש את רצועת הים שקרובה לפתחה, כדי שרוסיה לא תוכל למעשה לכבוש את השטח הזה, והיא אומרת שאוקראינה תפנה את המוקשים הימיים שהיא שמה שם, ואז אנחנו נאפשר למעשה יציאה של ספינות. אוקראינה טוענת שהיא לא מתכוונת להסיר, ומדובר באיזה מס שרוסיה מנסה להציע לעולם, אבל להגיד לך שמפה תבוא הבשורה, אני לא בטוחה. כרגע מזכ"ל האום לקח את זה גם תחת חסותו, הוא מנסה לבנות איזושהי תוכנית כוללת, אבל מה שאוקראינה אומרת, היא מזהירה למעשה, אל תנסו לפייס את פוטין, ומזכירה לכולם מה קרה כשהעולם ניסה לפייס רודן אחר בשנות ה-30, היא אומרת, אם אתם עכשיו תיתנו לו איזושהי הקלה בסנקציות, כדי להכיל את העולם, זה לא ילך. אתם תיתנו לו את ההקלה הזאת, ואז יבואו הדרישות נוספות, ואז למעשה אוקראינה תמתה את עצמה לבדה מול התוקפנות הרוסית.
הבנתי, אז רוסיה בעצם משתמשת בחיטה, בדגנים, בחומרי הגלם של המזון כנשק, במובן הזה שהיא מונעת מאוקראינה למכור את הסחורה שלה, היא פוגעת בכלכלה האוקראינית, והיא מתנה את המחירה של הסחורה המקומית שלה, הרוסית, בהסרת סנקציות. היא בעצם מנסה בעזרת מזון לייצר לעצמה יתרונות בשדה הקרב. אבל קרן, אנחנו אמרנו שהמשבר הזה, משבר המזון, הוא מורכב מצבר של נסיבות, אנחנו התמקדנו במלחמה באוקראינה, זו רק סיבה אחת.
כן, קודם כל אולי הספקנו לשכוח, אנחנו אחרי שנתיים של מגפה עולמית, שגם יצרה עיכובים בשרשרת המזון, ראינו נמלים שנסגרים בכל העולם ומפסיקים לעבוד עם הסגרים, אז העולם נאמר מתחיל להתגבר על זה כרגע, אבל מעל הכל מרחף משבר האקלים. משבר האקלים שיוצר תופעות קיצון חריגות, אנחנו רואים בצורות ארוכות מהרגיל בחלק ממדינות העולם, ראינו שריפות ענק במדינות כמו קליפורניה, ראינו שיטפונות במקומות אחרים, וזה משהו שרק ילך ויגבר, וראינו בוועידת האקלים בגלזגו, איך מתריעים מפני השלכות של משבר מזון גלובלי, אבל פה אומרים, ברגע שיהיה מחסור מאוקראינה בגלל המלחמה, גם בגלל משבר האקלים, אנחנו נראה מאבקים, הרבה יותר מאבקים על שטחי מחייה במדינות אפריקה, זה מוביל לא רק למלחמות, זה מוביל להגירה, שאת ההגירה הזאת אירופה וארצות הברית ירגישו על הגבולות שלהם.
הגירה זו תוצאה אחת של רעב ומשבר מזון, אבל יש עוד, הרי בסוף זה נאיבי במקרה הטוב לחשוב שרעב זו רק תופעה שמשפיעה על העולם השלישי, בישראל זה נראה כנושא מרוחק, אבל זה ישפיע גם עלינו.
כן, זה יגיע גם אלינו. קודם כל, ישראל חצי מהיבוא שלה של חיטה, של דגנים, הוא מאוקראינה. ישראל גם מייצאת מספו מאוקראינה, וגם מעט שמנים מעובדים. הכל ייעצר. מבחינת משרד החקלאות כאן אצלנו, אז שר החקלאות כבר הורה לבחון מדינות חלופיות שניתן לייבא מהן. צריך להגיד, העולם הסווה ירגיש את זה. הוא לא ירעב, אבל הוא ירגיש את זה בכיס. אגב, באיטליה, בעלי מסעדות ומפעלים שמייצרים פסטות, כבר מרגישים בעלייה במחירים של קמח. אז ירגישו את זה, ירגישו את זה בעיקר בכיס, אבל מחסור בלחם כנראה לא נראה. בשורה הראשונה, כמו תמיד צריך להגיד, זה ישפיע על מי שכבר אין לו עכשיו, על המדינות המסכנות. מדובר על מדינות בצפון אפריקה, במזרח אפריקה, אם תרצה, זה סומליה, אתיופיה, קניה שנחשבת מדינה עשירה יחסית, אבל נשענת ביותר מ-50% על יבוא של חיטה מאוקראינה ומרוסיה. מדינות כמו פקיסטן, אגב מצרים ורצועת עזה, גם כן מייבאות מאוקראינה וכרגע נעצר וכבר מרגישים שם במחסור. סוריה שנשענת על היצוא הזה, אפגניסטן שאנחנו יודעים שזו מדינה שקורסת לתוך עצמה, ואלה המדינות שירגישו את זה מהר, וכשהן ירגישו, אז שם האנשים באמת יסבלו מרעב, ואנחנו נראה עלייה אפילו בתמותה של בני אדם בעולם מרעב, כי לא יהיה, אלא אם כן המערב ימצא להם אלטרנטיבות אחרות.
זה נכון שלהסתכל על מחיר הפסטות באיטליה, כתסמין של משבר המזון העולמי, זו זווית מאוד צרה, בטח שזו לא הזווית החשובה. אבל עליית מחירים שתורגש בעולם הראשון, כבר למדנו מהעבר, היא כנראה זו שתשפיע על הניסיון של העולם לטפל במשבר הזה, יותר מאשר ילדים שמתים מרעב באפריקה. ובכלל, למשבר המזון החמור בעשרות השנים האחרונות, יהיו הרי עוד לא מעט השלכות. השלכות שהמומחים כבר מזהירים מהן. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם משבר המזון העולמי, וזה משבר קיים שהולך ומחמיר, במיוחד עכשיו, עם המלחמה באוקראינה, שהשתלבה בנזקים של משבר האקלים, והעיכובים של הקורונה, הכל ביחד. ודיברנו על רעב, ועל מחירי מזון, והזכרנו הגירה, ומלחמות על טריטוריות, אבל יש עוד, כי משברים כאלה הם עצומים. אז ביקשנו מפרופסור אהרון תורן, מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, לעזור לנו לראות את התמונה הגדולה יותר.
התרחיש הזה הוא תרחיש אמיתי. הרעב כבר קיים בעולם, אנחנו מדברים על למעלה מ-100 מיליון איש שחיים במצוקת רעב קיצונית, שבה הגוף על סף גבייה. בנוסף לזה יש 800 מיליון אנשים ויותר בעולם שחיים במצב של חוסר ביטחון תזונתי עם תסמיני רעב, ולמעלה מ-3 מיליארד אנשים שלא יכולים להשיג מספיק אוכל בעל ערכים תזונתיים בריאים, מסיבות כלכליות.
משבר מזון הוא לא תופעה חדשה בעולם. כבר עשרות שנים שהאנושות מבינה שהיא צועדת לעבר הרגע הזה שבו לא תהיה עוד אפשרות לגדל כמות מספקת כדי להכיל את כולם. ועוד לפני המלחמה באוקראינה, לוח הזמנים היה די מצומצם. הוא לא דיבר על עוד הרבה זמן עד שהרגע הזה יגיע.
מדברים היום בעולם למשל על 25 מחזורי גידול עד שאנחנו נהיה במשבר, זה 25 שנה. מדברים על משבר האקלים בקבועי זמן שהם יחסית דומים. כך דוגמה אחרת, הגיל הממוצע של חקלאי בישראל הוא היום בסביבות ה-60-65. ארצות הברית באופן דומה גם בעולם, אנשים לא נכנסים לתחום, אז מי יגדל לנו את האוכל? כך נניח את האופק של יציאה לפנסיה פלוס עוד שולי ביטחון, עוד 10 שנים. אז אנחנו צריכים להחליף את החקלאים שלנו תוך 10 שנים. מי ייכנס לתחום הזה אם לא יהיו לנו תמריצים כלכליים והיתכנות לייצר מספיק מזון עם רגולציה מתאימה, עם סביבה מתאימה, עם אופק לקריירה לבן אדם, ויכולת להתפרנס בכבוד כבר כיום. אז האופק הוא, כן, 10 שנים, בחלק מהמקרים, 25 שנה, אבל ההתמודדות היא כאן ועכשיו.
כן, זו זווית אחת של הקושי שיש בהתמודדות עם משבר המזון העולמי. האנשים שאמורים לגדל אותו. כי אם לא ייכנס דור חדש של חקלאים ברחבי העולם, אז אותם 25 מחזורי גידול שעוד נותרו לנו, לפי המומחים, גם הם לא יהיו כבר רלוונטיים. אבל חקלאים זו לא הבעיה היחידה. עולם החקלאות מנסה כל הזמן להתמודד עם בעיה בסיסית, אבל מאוד מורכבת. איך מייצרים יותר בפחות?
צריך להבין שאנחנו עוסקים בהרבה מאוד התמודדות עם פתרונות טכנולוגיים. הפתרונות הטכנולוגיים אומרים שאם אנחנו רוצים יותר מזון, אנחנו צריכים לייצר יותר מזון ליותר אנשים בעולם, על פחות קרקע, עם פחות מים ופחות תשומות ופחות נזק לסביבה. לכן מפתחים זנים חדשים שמעמידים למצבים של אקלים קיצוני, של חום ויובש. ומפתחים שיטות אקולוגיות שיכולות להדביר צמחים בשיטות שהן לא קשורות באותן רמות של שימוש בחומרי הדברה. ומפתחים שיטות של חישה מרחוק, בין אם זה מלוויינים או מרחפנים או מחיישנים שנמצאים בקרקע. כל אלה יכולים לעזור לחקלאים להגדיל את היבולים, לדייק יותר את החקלאות שלהם, ואנחנו ישראל הם עצמה בפיתוח של הפתרונות הטכנולוגיים האלה. אבל הבעיות העיקריות הן לא בעיות טכנולוגיות. בסופו של דבר אנחנו צריכים לשנות את דפוסי הצריכה.
כשמדברים על משבר מזון, זו בדרך כלל הנקודה שהמומחים מתייחסים אליה עם הכי הרבה תסכול. הרגלי הצריכה, כי זו נקודה שלא רק משפיעה באופן עצום על משבר המזון העולמי, אלא זו גם נקודה שיחסית, כך הם טוענים לפחות, לא יהיה מאוד מורכב לשנות.
אם תיקח את כל התבואה שחסרה באוקראינה, שפתאום יש לנו מחסור אקוטי עכשיו, אם היינו צורכים בעולם המערבי, ארצות הברית ואירופה, עזוב את ישראל, אנחנו קטנים, אבל בארצות הברית ואירופה, אם היו מפחיתים את צריכת הבשר בחצי, זה לא אומר לא לאכול כלום. אז כבר היינו מספקים את כל 100 מיליון טון שנעלמו לנו. אם אתה רוצה לאכול מזון מבקר, ואתה צריך כמות מסוימת של חלבון, אז אתה לוקח 100 דונם, מגדל עליהם הרבה מאוד מזון, מכניס את זה לפרה, שזו מכונה שממירה את זה, למזון, לסטייק או המבורגר, שבן אדם יכול לאכול. על כל 100 קילו חלבון שאתה מכניס, אתה זוכה לשלוש קילו, הניצולת, היעילות של התזונה הזאת, היא בערך 3%. תחשוב איזה בזבוז זה, בן אדם לא היה מפקיד 1,000 שקל בבנק, על מנת למשוך 30 חזרה. זו השקעה שפוגעת בערך של מה שיש לנו, ובשביל זה, כדי להכיל את העולם שהולך, הרמת החיים עולה, זה דבר מבורך, אז העולם המתפתח הולך וצורך יותר ויותר בשר.
העולם, לפחות חלקים ממנו, הולכים ומתפתחים. אזורים שהיו תחת ההגדרה עולם שלישי הופכים מאוד מהר לעולם ראשון. ולאזרחי העולם הראשון יש גם אוכל של העולם הראשון. בשר למשל, המון בשר. וזו בין היתר הסיבה שהעולם צועד לעבר הרגע הזה שבו לא יהיה מספיק אוכל לכולם. וזו בין היתר הסיבה שגם היום, כשיש מספיק אוכל בעולם, באופן מאוד בינולי, יש אנשים שבעים ובמקביל אנשים רעבים. אנשים שצורכים יותר ממה שהם צריכים, שזורקים אוכל, ואנשים שאין להם אפילו את המינימום.
אני חושב שאנחנו בנינו מערכת שהיא מעולה בלספק לנו הרבה מאוד מזון, בזול, ובאופן שהוא בטוח לנו, מבחינת תברורתית ומבחינת היכולת לאגור וליצור אותו. אז ההרגלים שלנו הם הרגלים שאומרים, הכלכלה הגיעה למצב שבו אנחנו חשבנו שאנחנו יכולים להנות מכל העולמות, היום עם גידול של האוכלוסייה וגידול של עולם מתפתח, שרוצה לחיות באותם רמת חיים, דיברת על עולם ראשון ועולם שלישי, כולם רוצים להיות במצב שהם יכולים לאכול גם כמה בשר שהם רוצים, וכמה אבטיח שהם רוצים בקיץ, ואננס ודובדבנים, הכל טוב ויפה, זה לא בר קיימה. ואנחנו מבינים היום שזה לא בר קיימה, אז היום צריך לעשות השינוי, והשינוי צריך להיות לא רק תמיכות לעניים לעולם השלישי, אלא שינוי ביעדים, שינוי בהתנהגות של העולם הראשון, והבנה שאנחנו צריכים חלוקה יותר הוגנת של משאבים, וגיוון של משאבים, ויצור של חקלאות מקומית, ואז תוכל לדאוג לעצמך במצב שיש זעזוע שאתה לא יכול לבאת החיטה מאוקראינה.
קרן, שוק המזון העולמי הוא שוק מאוד רגיש. אנחנו ראינו אירועים נקודתיים שממש מאיימים עליו, איום קיומי כמעט. ראינו את זה במלחמה באוקראינה עכשיו, ראינו את זה בקורונה, אפילו באותה אוניית מסע שנתקעה בתעלת סואץ וגרמה לפקק של שבועות ארוכים. כל המקרים האלה השפיעו על הספקת המזון לעולם, ובעיקר כל המקרים האלה גרמו היום למדינות, לפחות למדינות שמסוגלות לעשות את זה, להחליט שהן לא רוצות להיות יותר תלויות באף אחת אחרת.
אני רואה למעשה מדינות שמתחילות לעשות איזשהו תהליך של יותר, מה שנקרא ריבונות של מזון. מדינות שלמעשה יגדלו יותר את המזון עבורן בעצמן, אם ניקח דוגמה את אודו. אודו נחשבת גם אחת מיצואניות החיטה הגדולות של העולם, היא גם מייצאת אורז וסוכר לעולם. הצעד של אודו הוא ללכת לריבונות תזונתית. למעשה היא אומרת, אנחנו נגדל את הצרכים שלנו בעצמנו, ונייצא פחות לעולם. למעשה אודו העבירה חקיקה שאומרת, אנחנו גם יצואנית של חיטה ודגנים אחרים, אנחנו גם מייצאים אורז וסוכר לבן לעולם, אבל בשלב הנוכחי אנחנו עוצרים יצוא, כדי לראות שיש לנו מספיק לקלקל את האזרחים שלנו. היו מי שטענו שהיא עושה לאומנות של מזון, או לאומנות של תזונה, אבל אתה רואה מדינות נוספות שולחות בכיוון הזה.
כן, הודו היא המשמעותית יותר ברשימה, אבל יש בה גם את מלזיה, קזחסטן, סרביה, טורקיה, אלו רק חלק מהמדינות שכבר הודיעו שהן רוצות למעשה להגיע לעצמאות תזונתית. וזה אומר מצד אחד שהן לא רוצות להיות תלויות ביבוא, אבל מהצד השני, הן גם לא ייצאו מזון החוצה.
כן, מדברים כבר על מושג שנקרא לאומנות של תזונה, לאומנות של מזון. מי שרוצה לקחת את הצד הכביכול החיובי הזה, אז גם ריבונות של מזון. שמדינה למעשה תקלקל את עצמה על ידי שיהיה לה חקלאות מגוונת יותר. מדינה למעשה תייצר לעצמה את מרבית מוצרי המזון שהיא צריכה, על בסיס גידולים חקלאים. אגב, אחת הדוגמאות שניתנות היא רוסיה, שרוסיה נערכה למשבר הזה, נערכה לגל הסנקציות או לגלי הסנקציות שפוקדים אותה, על ידי זה שהיא מדינה שמייצרת את מרבית המזון לעצמה. אבל להגיד לך שכל העולם יכול להפוך לחקלאות מגוונת, זה בעייתי במיוחד כשאתה מדבר על מדינות אפריקה, מדובר פה בבעיה.
אז במשבר האקלים אנחנו יודעים שהעולם מנסה לטפל, לפחות חלקו, דיברנו על זה כאן לא פעם. לעודד חקלאות וחקלאים, לפתח אמצעים טכנולוגיים שיגדילו תפוקה, גם העולם מנסה לעשות את זה. מדברים היום על מזון מהונדס, אפילו מודפס במדפסות תלת מימד, הכל כחלק מפתרונות אפשריים לבעיה. אבל קרן, אני רוצה שנתמקד רגע בבעיה הנקודתית שגורמת עכשיו למשבר המזון להתעצם, וזו המלחמה באוקראינה. איך העולם מנסה לטפל בקונפליקט הזה, בהיבט של הנזק הפוטנציאלי שהוא גורם להספקת מזון?
המערב פועל כרגע בכמה מישורים. קודם כל הוא מתריע ומפעיל לחץ מאוד כבד על רוסיה להסיר את המצור ולאפשר את הוצאת המשלוחים. יחד עם זאת, וזה אולי מפתיע, כינוס של נאטו בסוף החודש הקרוב במדריד, בסוף יוני, אחד הדברים שידונו שם זה אפשרות פשוט לשבור את המצור הימי. אבל אז אתה חשוף להוראות של פתיחה באש, ואת מה שמנעת אולי כמלחמת עולם שלישית על אדמת אוקראינה, אתה יכול למצוא את זה בקרבות שהתנהלו בים, אז זה עדיין בחיתולים. אופציה אחרת שנידונה, זה להוציא ברכבות מסע את המשלוחים מאוקראינה, להוציא אותם ברכבות מסע לנמלים בפולין או ברומניה, ומשם למעשה להעלות אותם על ספינות מסע ליעדן, זה מייקר מאוד, אנחנו רואים את העלייה במחירי הנפט בעולם, זה לא שווה כלכלית, וגם צריך להגיד, גם אם יתחילו לעשות את זה, הכמות לא תהיה זהה. צריך להוציא מיליוני טונות של חיטה מאוקראינה, זה לא כלכלי, אבל כשאתה מסתכל במקרו של הדברים, מי שיפגע ראשון, בין אם בגלל המלחמה באוקראינה, וכמובן על זה משבר האקלים, זה מדינות שתלויות בתוכנית המזון הבינלאומית, בתוכנית המזון של האום, בסוכנות הסיוע של האום, במדינות שכבר עכשיו סובלות מתת תזונה, שאנשים שם מתים מרעב, המספרים האלה ילכו ויגדלו, אנחנו מרגישים את העלייה במחירי החיטה בעולם, לסוכנות המזון של האום לא יהיה את הכסף להשלים את מה שחסר או לשלם יותר בעולם, ואז אם אנחנו נתחיל לראות את זה כמשבר מזון כלכלי, שהעלויות גדולות יותר, זה יהפוך להיות להערכתי, אם לא יימצא פתרון אמיתי, מחסור אמיתי במזון עצמו, לא משנה כמה תציע לשלם, לא יהיה מספיק לכולם. ואז אנחנו נדעתי נראה את גלי ההגירה הגדולים למדינות אחרות שיש להן, ואז למעשה אתה גם תרגיש את זה באותן מדינות, אבל זה שנים קדימה.
קרן בצלאל, תודה.
תודה, אלעד.
ותודה לפרופסור אהרון טורן. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום עתיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.